בעוד 30-40 שנה, הפנסיה תשחק משמעותית, אינפלציה, הדפסה של כסף וכו' וכו', הפנסיה תשחק משמעותית. איזה מטבע אתה יכול לקחת שהוא לא אינפלציוני? איזה מטבע הוא דפלציוני, ששומר על הערך שלו? למה אתה יכול לבקש חשיפה? אך ורק זה.
ברוכים הבאים לפודקאסט NFTs, Web3, קריפטו ומה שביניהם, מבית ידע שווה כסף. בכל פרק נצלול לפרויקטים, החברות והטכנולוגיות שישנו את העתיד ונסביר הכל בשפה פשוטה ובגובה העיניים. נדבר על מטבעות דיגיטליים, DeFi, NFTs, DAOs, Metaverses, ובקיצור, כל הדברים המעניינים שקורים היום באינטרנט. אז בואו נצא לדרך.
ברוכים הבאים ככה לפודקאסט. יצחק, כיף שהגעת.
אתה יכול לקרוא לי איציק.
איציק, יאללה. איציק, איציק, למי שלא מכיר את איציק, אז איציק משקיע בקריפטו משנת 2017. הוא עובד בתעשייה גם בערך מאותה שנה. עבדת בתפקידים בכירים באיתורו בשנים האחרונות. כיום אתה דיירקטור אוף סיילס בסילבר קאסטל, שהיא חברה ציבורית למי שלא מכיר, והיא בעצם בית השקעות לנכסים דיגיטליים. אז ספר לנו ככה קצת, אם תרצה, טיפה על התפקידים שלך בעבר באיתורו, ועל מה אתה עושה בעיקר היום בסילבר קאסטל, וטיפה יותר גם על סילבר קאסטל.
100%, אז קודם כל תודה רבה, שמח להיות פה, תודה שהזמנת אותי. אז הסיפור שלי באמת המעניין והרלוונטי הוא של החמש שנים האחרונות. נחשפתי לביטקוין בשנת 2016, תקופה קצרה אחר כך קניתי את הביטקוין הראשון שלי, זה כמובן די הרגיש לי שקורה פה משהו נדיר. הלכתי, אני זוכר, לקחתי כסף מזומן מהבנק, והעברתי את זה לבחור אחר שקניתי ממנו קריפטו, ופתאום הוא העביר לי לארנק דיגיטלי שלי ערך. ואמרתי לו, זהו? הוא אמר לי, כן. אמרתי, רגע, אני עד לפני שנייה הייתי צריך לקחת מהבנק, שהוא יתעד שאני לקחתי ממנו את הכסף, ירשום שיוריד לי מהמאזן סכום כזה, אני מעביר לך, ופה שום דבר, זהו, המעבר בינינו, הנה, הוא הראה לי בבלוקצ'יין, המעבר מהארנק שלי לארנק שלך.
קנית מבחור פשוט ופרטי?
כן, פיר טו פיר, היה מאוד מקובל לקנות פיר טו פיר, היה יותר מורכב לקנות, היו עמלות מאוד גבוהות, היה מאוד מקובל ב-2017 לקנות פיר טו פיר מאנשים, זה בחור, זה מהנדס צעיר, ואני קניתי ככה את הרכישה הראשונה שלי, וכבר אז הרגשתי שקורה פה משהו, זמן לא, באמת לא ארוך מדי, אחרי זה נכנסתי לעבוד בתעשייה, ועברתי את החורף קריפטו הראשון, הצטרפתי אחר כך לאיתורו, עבדתי בבורסת קריפטו המוסדית שלהם, וכמו שאמרת, משהו מעניין זה שבתקופה האחרונה, קצת יותר מלפני חצי שנה, הצטרפתי לסילבר קאסל, בית השקעות לנכסים דיגיטליים, זו חברה ציבורית, זה דבר מעניין בפני עצמו, חברת קריפטו שהונפקה בבורסה בתל אביב, מסחרת, עם פיקוח מלא של הרשות לניירות ערך, דבר לא מובן מאליו, וסילבר קאסל זה בית השקעות, בעצם יכול להתמזגה עם שבת בורסאים בתחילת השנה הזאת, וזה למעשה בית השקעות שכמו כל בית השקעות שאתם מכירים, מייצר ומשווק מוצרים פיננסיים, רק שפה הנכס הבסיס זה הביטקוין, או מטבעות קריפטו אחרים שעליהם אנחנו מייצרים מוצרים כאלה או אחרים, אנחנו מחזיקים את נכס הבסיס עצמו, לא חוזים עתידיים, לא מניות עוקבות, אלא ביטקוין בארנקים קרים. אז זה בפני עצמו חידוש מאוד מאוד גדול. סילבר קאסל בין היתר היא בכלל היא תופעה מאוד מעניינת, עניינה גם מאוד מהיום שהיא קמה בסוף שנת 2017, גם ברמה העולמית. זה בית השקעות הראשון שהביא ביטוח לקריפטו שהוא מנהל, ביטוח של חברת לוידס, ענקית הביטוח העולמית מלונדון, היא מבטחת חלק מהמוצרים שלנו, שזה פשוט לא, 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 כמעט ולא היה קיים עד אז, וגם היום מאוד מאוד נדיר. אז כל השילוב הזה של חברה בקריפטו, אבל מצד שני חברה שבאופן יזום הלכה למהלך של הנפקה, של החברה הזמינה את הרשות לניירות ערך, ביקשה את הפיקוח, ביקשה את הרגולציה, על מנת לתת שקט באמת למשקיעים ולהתנהל בצורה מאוד נכונה, שקופה ובטוחה. אני עוד אציין שבית ההשקעות פונה כרגע רק למשקיעים מוסדיים, וקשירים, בין היתר אחד דברים גם המעניינים סביב הדבר הזה, זה שאנחנו קיבלנו רישיון להנפיק אותו תום השבועות קרובים אג"ח ביטקוין ראשון, שזה מוצר בפני עצמו גם שעורר הרבה עניין גם בעולם, יאפשר לכל לקוח לקנות, ליטרלי לקנות דרך חשבון הבנק שלו, ביטקוין. זאת אומרת, הוא לא מוציא את הכסף לשום מקום, דרך החבר בורסה, לצורך העניין הבנקים, גישה לקניית ביטקוין, כמו כל מניה אחרת, ניר, שאתה רוצה לקנות, ומה שקורה מאחורי הקלעים זה שאנחנו הולכים קונים בשמו אצל ברוקר דילרים, מאחסנים את זה אצל קסטודיאנס, וגם עושים רידמפשן יומי, זאת אומרת, יש יציאה יומית ממש אחד לאחד כנגד מחיר הביטקוין. אז זה לגבי סילבר קאסל, זה לגבי מה שהיא עושה ומה שאני עושה איתם כיום.
הסברת, דיברת ככה בקצרה על זה שאתם מתעסקים כיום רק עם משקיעים קשירים ומשקיעים מוסדיים. מהנקודת מבט שלך, אתה יודע, יש, אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר משקיעים מוסדיים בעולם, בלק רוק ועוד, שנכנסים יותר ויותר. תקן אותי אם אני טועה, זה פחות המצב. יש, אבל זה לא כמו בחול, והנהירה לא קורית עדיין בישראל ככה. תן ככה סקירה, נקרא לזה טיפה כללית, מהנקודת מבט שלך טיפה על מה שקורה בארץ, מבחינת האימוץ של מוסדים, בין אם זה בתי השקעות או באופן כללי, קרנות פנסיה וכו'.
אוקיי, אז היות ואנחנו חברה ציבורית, בוא ניתן רק דיסקליימר שלא נתתי בהתחלה. כל מה שאני אומר פה הוא על דעתי האישית בלבד, ולא מייצגת בשום צורה את בית ההשקעות סילבר קאסל, בואו ככה ננקה אותנו כדי שאוכל לדבר טיפה יותר בחופשיות. אז כמובן, הכל פה זה דעתי האישית בלבד, וכמובן, כמובן, כמובן, שזה לא מהווה המלצת השקעה, ובכלל כל הפודקאסט הזה, הפרק הזה בפרט, אני מניח שזה, בשמחה אני אגיד את זה, הוא למטרות חינוך, חינוך שוק, וכמובן בידור. אז לגבי אימוץ של מוסדי, בואו נניח את זה על השולחן, כן? אני לא יודע כמה אתם מבינים מה קורה בכל העולם, בכל העולם, אנחנו מדברים על העולם הערבי המתקדם הפתוח, בכל הכלכלות החופשיות, כל המוסדיים, כולם נערכים לאפשר קנייה, לאפשר כניסה בטוחה ומסודרת לשוק הקריפטו. בשביל זה בין היתר שחקן כמו סילבר קאסל קם, הוא יודע שעל מנת שהמוסדיים הישראלים ייכנסו, הם צריכים לענות על כל גוף שהם יעבדו איתו, הוא צריך לענות על צ'ק בוקסס מסוימים, בין היתר אנחנו הקמנו את מה שהוא קם שם, מה שהוא קם, אבל זה מתוך ידיעה והבנה שהנכס הזה יגדל אך ורק שהמוסדיים ייכנסו, והמוסדיים רוצים להיכנס. אנחנו רואים שקרן הפנסיה הראשונה שנכנסה הייתה בשנת 2020, 2020 זה הייתה קרן פנסיה בניו זילנד, הוצאה, הכניסה ב-70 מיליון דולר, חשיפה מאוד מאוד קטנה, אבל זה בגדול כבר הראה שהקרנות פנסיה מבינות שביטקוין הוא כאן להישאר, ומאוד נכון שבין 1% ל-2% מהתיק שלך יהיה חשוף לביטקוין. ג'יי פי מורגן בשנת 2019 אמרו כבר, שללקוחות שנקרא wealthy clients, שמנהלים מעל 10 מיליון דולר, נכון שהגיוון בפורטפוליו יהיה 1%. בשנת 2020 הם כבר עלו ל-2% כהמלצה, פתחו גם קרן מיוחדת, אפשרו להם לקנות ה-2.5%. בשנת 21, חלק מבתי השקעות אפילו הולכים טיפה יותר אגרסיבית, מדברים חלקם על 3-4, אפילו 5%. עכשיו השאלה האם זה נכון, או לא יודע אם זה שאלה, האם זה נכון גם לריטייל, לאנשים המשקיעים הפרטיים? בעיניי כן, אבל זה דיון אחר. אימוץ מוסדי בישראל קורה יותר לאט בגלל הרגולטור. אין עדיין רגולציה מסודרת לביטקוין. בסדר? מה הרגולטור פה בישראל חיכה בגדול? לראות מה האמריקאים עושים. כולנו חיכינו לאמריקאים.
מה הרוב, בדיוק.
כולנו חיכינו לאמריקאים, והחדשות הטובות הן, החדשות הטובות שהאיום הכי גדול על ביטקוין, הכי גדול על ביטקוין, למעשה תמיד היה, אני זוכר שב-2017, כל הקריפטו ביטקוין סקפטים, תמיד היו שולפים את הטענה, שאם האמריקאים ביום, את הכל שהאמריקאים החליטו לחבות, מה שנקרא את הביטקוין, ברגולציה, הביטקוין מת. סבבה? התמודדנו עם הטענה הזאת, וגם עם החשש הזה, שנים. בשנת 2022, תחילת השנה הזאת, נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, בהנחיה מאוד מפורסמת, למעשה נתן הנחיה לכל משרדי הממשלה שלו, והסביר להם, אמר ככה, הביטקוין הוא כאן להישאר. אנחנו, ארצות הברית, רוצים לא רק לסדר, להסדיר את כל התחומי העיסוק בו, מסחר, קריאה, וכו וכו וכו, אני רוצה שארצות הברית תוביל בביטקוין, ונתן הנחיה לכל משרדי הממשלה, שם זה יותר מזכירויות, זה לא משרדי הממשלה, להוציא רגולציה שתאפשר לשחקנים לעבוד ולהוביל. וזה למעשה, זה קו פרשת מים, ודעתי זה היה באזור חודש מרץ השנה, זה קו פרשת מים, כי האיום הכי גדול על הביטקוין, זה לא היה סין, ראינו מה קרה לפני שנה בסין, סין יצאו בדיוק ההפך, עשו את ההפך, וזה לא הרק את הביטקוין.
זה לא עזר בדיוק.
זה הפיל את השוק ב-50%, אבל השוק התאושש מאז, הקריאה בסין התאוששה, אם תרצה
ניגע בזכר. כן, גם ראינו שהרבה מה... כן, אגיד בקצרה גם שמעבר לזה ש... לאט לאט, עם כל פעם שהם הוציאו עוד ועוד פעם ועוד פעם הודעה, לאט לאט האפקט של זה פחת, נקרא לזה ככה, וגם הקוראים שדיברת עליהם מאוד בקצרה, או שחזרו לעשות את זה, או שפשוט עברו למקום אחר, מחוץ לסין.
עלית על הכל, בהתחלה הם באמת כולם עזבו, עכשיו חזרנו, ראינו שלפני שהיה איסור על קריאה ומסחר של ביטקוין בסין, כוח הקריאה הסיני בתוך סין עמד על קצת מעל 50% מכל ההשרייט, זה מטורף, אף אחד לא הבין ולא ידע שיש כל כך הרבה קוראים של ביטקוין בסין, ואז ביום בהיר אחד באוגוסט הדבר הזה פשוט נעלם, וכל הקוראים לקחו את המכונות שלהם ועברו למדינות אחרות. אבל מה קורה עכשיו? באמת מחקר של אוקספורד שעוקבת אחרי זה, לפני 4 חודשים ראינו, שכוח הקריאה היום בערך 20% הוא בסין, זאת אומרת תחשוב על זה, סין, מדינה לא חופשית, זו דיקטטורה, שמאוד מסוכן לצאת שם נגד, נגד השלטון, על אף האיסור, 20% מהקריאה של הביטקוין מתקיים בשטחה בניגוד לחוק. זאת אומרת, כמה הדבר הזה יש לו ערך, וכמה אנשים מוכנים להסתכן בשביל לקרות, כי זה כדאי, כי יש פה value מאוד מאוד גדול, ועדיין הם יודעים שהם מסכנים את עצמם. אז הסינים ניסו להיים את שוק, הביטקוין לא הצליחו. האמריקאים הבינו, אחרי עשור של מדינות שעשו בן על הביטקוין, ואז ראו שזה לא עובד, כי הציבור יותר חזק, כי הציבור בסוף מדבר, השוק מדבר, ראינו את זה ברוסיה. וגם שתי גישות
מאוד שונות של מזרח מערב, ואם ניקח את זה מאוד גס לגמרי.
סין עשתה, אתה יודע, יש את המשפט המפורסם של מייקל סיילור, שאומר, סין עשתה טעות של טריליון דולר. ברגע שהם למעשה, תחשוב, זה קוראי הביטקוין, הם הבנק הפדרלי של העתיד. למה עם הבנק הפדרלי או הבנק המרכזי של העתיד? כי מה עושים בנקים מרכזיים? הם מדפיסים את הכסף. אחד המנדטים שיש להם זה להדפיס כסף. אז עכשיו לקחת את אותם קורים שמדפיסים את הכסף של העתיד, ותכף אנחנו ניגע בזה אחר כך, אין ביטקוין יהיה הכסף של העתיד, ומתי להערכתי, והם למעשה הוציאו אותם מחוץ למדינה. זאת טעות של טריליון דולר, אבל בוא לא ניגע בזה עכשיו.
כן.
אז כמו שאמרת, מוסדיים מאמצים, ראינו את זה בכל הרמות, אנחנו יודעים שקרנות פנסיה, פידליטי, אתה ציינת מקודם, בלק רוק, אתה יודע, פידליטי זה מנהלת כספי פנסיה, ה-401k האמריקאית הכי גדולה, והיא מאפשרת, היום למי שרוצה גיוון בפנסיה שלו, חשיפה לביטקוין, הלוואי וזה היה אצלי ככה, הלוואי ואני יכולתי בפנסיה שלי היום לבחור, כי ברור לכולם, לכולם ברור, שבטח ברוב המאזינים של בקבוצה של חניר, סך הכל ג'נרשן Y ו-Z, בעוד 30-40 שנה, הפנסיה תשחק משמעותית, אינפלציה, הדפסה של כסף וכו' וכו', הפנסיה תשחק משמעותית. איזה מטבע אתה יכול לקחת שהוא לא אינפלציוני? איזה מטבע הוא דפלציוני, ששומר על הערך שלו? למה אתה יכול לבקש חשיפה? אך ורק זה. עזוב אותי מזהב, אל תדבר איתי בכלל על זהב. בסדר, אפשר לדבר פה עד עכשיו, עד מחר, האם זהב בכלל יכול להתחרות בביטקוין, אין פה בכלל מה להתחרות. גם אם תצמיד את הפנסיה שלך לזהב, אנחנו יודעים שכל 30 שנה, כמות הזהב בעולם, שזה, שוב, זהב, אנחנו מזכירים, זו סחורה עם כמות מוגבלת. זאת אומרת, מתחת לאדמה, כמות הזהב שיש בעולם היא מוגבלת. אף אחד לא יודע כמה, לעומת הביטקוין, אבל יודעים שהיא מוגבלת. אבל איכשהו, כל 30 שנה, כמות הזהב מכפילה את עצמה. אז רגע, אז אם זה מוצר עם כמות מוגבלת, כמה יש? אנחנו לא יודעים. ואיך יכול להיות שכל 30 שנה הוא מכפיל את עצמה? בביטקוין זה לא קורה. ביטקוין פותר את זה. לכן אם אתה רוצה לטווח ארוך, באמת משהו יגדר, יגן עליך, אתה יודע שביטקוין שם, זה רק 21 מיליון מטבעות יהיה לעד, קוד מוטבע וכו וכו.
מפה להגיד שהפנסיה, לשים אותה, מעבר לזה שכמובן זה לא המלצה להשקעה וכבר כיסינו את זה, אבל אני מדבר על זה שמפה להגיד את הדבר שוואלה, אני כן צריך לשים את ביטקוין כמטבע שהוא אינפלציוני ושהוא שומר על הערך שלו ושיש 21 מיליון כאלה, ודיברנו באמת בהרחבה גם על ביטקוין בפרקים הקודמים למי שלא פחות מכיר ומעורה, אבל בשורה התחתונה צריך להגיד וגם לשאול את השאלות, כי מעבר גם למי שעדיין יותר בשוק ויותר מעורה, בונה, האם זה משהו שבכלל יכול להחליף? אתה דיברת עכשיו על שדיברנו עכשיו על סין ועל הקורים, שהם יהיו הבנק הפדרלי, והם החליפו את המטבע, כמו שיש את הפד עכשיו ואת הדולר האמריקאי, אז הביטקוין זה לטענתך מה שיהיה המטבע. מעבר לזה שאם זה יהיה המקרה, זה ייקח עוד המון המון שנים. אתה חושב שזה יכול לקרות מבחינת... בוא, יודע מה, אני אשאל את זה, אני אשאל את זה ככה. איך, ספר לי איך אתה קודם רואה את זה, ואז אני אשאל אותך שאלות פולו-אפ בהתאם.
אוקיי, אז בדאבוס נראה לי, בכנס בדאבוס, כנס הסחר בשוויץ, נפגשו, זה ידוע, הכלכלות המובילות בעולם, בערך 40 מדינות, כבר דנות, בודקות ומנסות, בתהליכים כמו בישראל, לעבור למטבע מקומי, המטבע המקומי המדינתי, דיגיטלי, דולר דיגיטלי, שקל דיגיטלי, יואן דיגיטלי, אנחנו ניגע בכל שלושת הדוגמאות האלה. זאת אומרת, מעבר מהכסף הפיאט, הפיזי, הקלאסי, הפיזי, כן? לשקל דיגיטלי, שהוא קוד. הוא לא שטר, והוא לא מטבע, אלא הוא קוד שאפשר להעביר בין ארנקים קרים, בין הארנק שלי לארנק שלך. אנחנו יודעים אתה יודע, יפן וישראל ומערב אירופה וארצות הברית, כולם בניסויים. ישראל סיימה את הניסוי על השקל הדיגיטלי ממש לא מזמן, יצא דוח של משרד האוצר ושל בנק ישראל, השקל הדיגיטלי מופעל על רשת האיתריום, אז ממש כמו הביטקוין, כל הכסף בסופו של דבר בעולם המערבי יהיה כסף דיגיטלי, אין צורך באמת בכסף הפיזי. למה אין צורך?
אנחנו נדבר גם בהמשך על CBDCs, אבל אני רוצה יותר שנייה שכן התעכב טיפה על ביטקוין, כי עכשיו אתה ברור, הוא הנכס מספר אחד בשוק המוסדי, וגם לא בשוק המוסדי מחוץ לזה, הוא עדיין הנכס הכי מוכר, והוא מספר אחד גם במרקט קאפ כמובן. ראינו במלחמה עכשיו עם אוקראינה וגם במצבי קיצון אחרים, הוא שימש באמת כדרך מאוד יעילה להעברת כספים, בין אם זה לממשלה של אוקראינה, לתרומות כאלה אחרות, או בין אם זה אפילו לאזרחים הפשוטים ביום יום, כי הבנקים פשוט קרסו. האם זה רק מקרה קיצון שלדעתך, או כמו מלחמות או קריסות מטבע כאלה אחרות, הם אלה שיביאו לאימוץ של הדבר הזה, או שזה באמת, אתה רואה פה משהו ביטקוין יכול להיות בסופו של דבר ככלי תשלום מעבר לאיזשהו store of value כזה או אחר, או הזהב הדיגיטלי של המאה ה-21?
אז זה שתי כיוונים, זה מה שהתחלתי להגיד ומה שאתה אמרת. רגעי קיצון זה המבחן הכי טוב. רגעי קיצון זה המבחן הכי טוב. אם אני יודע שברגע האמת, אני היום אזרח רוסי או אוקראיני, בוא אני אקח את הרוסים לדוגמה, בבת אחד, ממש בסוף פברואר, ב-24 לפברואר מתחילה המלחמה, כמה ימים אחרי זה סנקציות כלכליות על האזרחים הרוסים, בשתי כיוונים, אחד, המערב, שתיים, הממשלה שלהם. יושב האזרח הרוסי ושואל את עצמו, רגע, המערב מקשה עליי לסחור עם מוסדות פיננסיים אחרים, הממשלה שלי מקשה עליי להוציא את הכסף מהבנק, אבל אני כן רוצה להזיז את הרובל הזה, הערך שלו הולך ונפגע, הערך שלו נשחק, הוא נחתך בחצי, בשתי שליש וכו וכו, רגע, מה אני עושה? ומה שקרה זה שבתחילת מרץ, הפר רובל ביטקוין היה בשיא של 3 שנים, מה אנשים עשו? אמרו, רגע, אם הערך של הרובל ממשיך להיפגע, בוא נקנה ביטקוין, הוא יחזיק לנו, הוא ישמור על הערך שלו, זה האזרחים הפשוטים. שתיים, זה האוליגרכים, הרוסים הגבילו את ההוצאה של דולרים, בכלל קניית דולרים עד 10,000 דולר, וגם אותה כמות להוציא מחוץ לגבולות ארצות הברית. אז באו אותם האוליגרכים, שכולם פשוט נהרו וברחו מרוסיה, אתה יודע, זה היה, זה פשוט היה מדהים לקרוא את הדיווחים, ואמרו, רגע, אנחנו מחזיקים דולרים, מגבילים פה הוצאה של דולרים החוצה, אז כולם קנו ביטקוין, האמירו לביטקוין, וברגע שיש לך ביטקוין, זהו, אתה בשוק הגלובלי, אתה בחוץ, אתה במערכת מבוזרת, שאף אחד לא שולט, הכסף שלהם לא ישב בבנקים רוסים, ובמוסדות רוסים, או במוסדות בינלאומיים כאלה אחרים, של מדינות אחרות, יושב בביטקוין. אחר כך, אתה יודע, כבר אמירו כנראה למטבעות אחרים, אבל הביטקוין הציל אותך, כאילו, על ביטקוין אתה תמיד יכול לסמוך. הביטקוין, אי אפשר להטיע עליו סנקציות, אי אפשר להענק הפרטי שלך אם אתה מחזיק את הביטקוין אצלך, אף אחד לא יכול לקחת לך.
זה כבר כוח של ביזור, ברור.
זה יושב, אתה יודע, הסיסמה יושבת אצלך בראש, ואתה מתחבר לרשת הבלוקצ'יין, ושם יושב הכסף שלך. עכשיו, זה הקייס סטאדי הכי טוב, אם אתה ברגע האמת יכול לסמוך על מישהו, על משהו, אתה אומר, אוקיי, הוא כנראה יהיה איתי לעד, כי ברגעים שאני הכי צריך אותו, הוא שם, הוא הוכיח את עצמו. ראינו את זה לא רק ברוסיה, אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות, ניגריה, איפה כל מקום שיש שחיתות שלטונית. אז בוא תראה את ארגנטינה עכשיו. מה קורה בארגנטינה? הצפי שעד סוף שנה, האינפלציה תגיע ל-90%. זה אומר שהערך של הכסף מאבד 90% מערכו כל שנה. עכשיו אני מדבר עם ארגנטינאים שעבדו איתי, חבר'ה צעירים, עוד לפני שהיה 90%, גם ברמות יותר נמוכות.
ברמות זה כבר הרבה זמן בעשרות אחוזים.
נכון, בין 30% ו-20%. מה עושים הארגנטינאים הממוצעים, כשהם מקבלים שכר? הוא היה מספר לי, מספרים, אז
קוראים מאוד מעניינים.
או לקריפטו, אבל לפני זה מטבע זר, בוא נברח קודם כל מהמטבע המקומי. בסדר, אז המעבר הוא בדרך כלל היה לדולר.
מאפשרים את זה, כי אני יודע כאילו שבארגנטינה לצורך הדוגמה, אם אנחנו הולכים על המקרה הזה, יש צורך מאוד מטורף שם בדולר אמריקאי, כאילו ברמה של אם אתה עכשיו מגיע לארגנטינה, ולצורך הדוגמה, אם היחס סתם אני זורק, הוא 1:20 של דולר אמריקאי לדולר הארגנטינאי, למטבע הארגנטינאי, אתה מגיע במזומן, אתה תקבל פי 2 אפילו מהיחס, מרוב שחסר להם.
נכון.
אז הם דרך מצליחים לעשות את האמרה הזאת, אני חשבתי שהם אמירים את זה לקריפטו, כי זה ה...
אז הצעירים אמירים את זה לקריפטו, המבוגרים, כמובן כולם מחפשים דולר, יש ביקוש מאוד מאוד גדול למטבע הזר שם, זה ידוע. אבל זה בדיוק מביא אותי לחלק השני. מה יוביל יותר אנשים לביטקוין? CBDC, אתה אומר, אני רוצה לגעת בזה בהמשך, אבל בוא נדבר על זה, דולר אמריקאי. ברגע שיהיה דולר דיגיטלי אמריקאי, זאת אומרת, הגישה שלך, שכולם, תהיה הרבה יותר נוחה.
בוא נסביר שנייה מה זה, ואז אני גם אגע בזה, אם זה, אני, יש לי כמה שאלות בנושא, אז בוא שנייה תסביר באמת בחצי דקה למה הכוונה ב-CBDC.
זה פשוט דולר שמנפיקה מדינת ארצות הברית, אבל הוא דיגיטלי, זה שורת קוד, זה לא עוד שטרות שהמדינה מדפיסה במדפסת שלה ומוציאה לשוק. זה קוד כמו הביטקוין, זה יושב גם על טכנולוגיית הבלוקצ'יין, בדיוק אותה טכנולוגיה, ההבדל היחיד של הביטקוין זה במדיניות המוניטרית. אם בדולר הדיגיטלי הוא עדיין נשלט על ידי המדינה, וזה אומר שהמדינה יכולה להמשיך להדפיס ממנו עוד ועוד ועוד, איך שבא לה, מתי שבא לה, ולמעשה לפגוע בערך של הדולר שקיים בחוץ. לעומת הביטקוין, שאי אפשר להדפיס עוד ממנו, והוא שומר על הערך שלו, זה ההבדלי. עכשיו, בוא נחזור רגע למקרה של ארגנטינה. ברגע שיש דולר דיגיטלי, זה אומר שאני יכול לקנות אותו פיר טו פיר, מהאנשים, בסדר? ממוסדות. אני לא חייב להיות תלוי בבנקים או במערכת הפיננסית הארגנטינאית. זאת אומרת, אם אני לא תלוי במערכת הפיננסית הארגנטינאית, אני כתושב ארגנטינה, זאת אומרת, קיבלתי עכשיו משכורת בפזוס, ואני רוצה מיד להמיר את זה למטבע חוץ אחר. יציב, כן? משהו שומר על הערך שלו. נגיד הדולר האמריקאי. אז אני לא תלוי עכשיו במוסדות, אני לא תלוי בשום מוסד כזה או אחר, אני יכול ישירות לקנות מארנקים קרים, להביא, לעשות איתם טרנזקציות כאלה וכאלה, הגמישות שלי היא הרבה הרבה יותר גדולה.
אז בסופו של דבר זה כן על הבלוקצ'יין, אבל אם אנחנו דיברנו השנייה על ביזור, ועל זה שאנחנו רוצים להתנתק מהממשלות, גם מהבנקים, אבל כמובן חלק מזה זה הממשלות, כי דיברנו על מצבי קיצון עכשיו שקורים מקרים, ואי אפשר גם להסתמך על הממשלה, אז פה זה בעצם לא פותר את הבעיות, ויש פה גם לנושא הזה של CBDC חסרונות.
נכון, יש חסרונות, אבל זה כלי הרכב שיקח אותנו לביטקוין, ולמה אני מתכוון? בטווח הרחוק, קודם כל, ברגע שכל העולם, אתה לא מבין, קשה להסביר כמה זה קרוב, השקל הדיגיטלי מוכן, השקל הדיגיטלי מוכן. אם מי שקרא את הריפורט מהתוצאות של בנק ישראל ומשרד האוצר, יש כבר, הפעילו כבר רגולציה, כמה כסף אתה יכול להעביר ולהחזיק בארנק פרטי, זאת אומרת לא בחשבון הבנק שלך, כמה אתה יכול להעביר ביום וכו וכו וכו. השקל הדיגיטלי מוכן, היואן הסיני כבר עובד בחלקים מסוימים, רוב המטבעות האלה הם בהכנה בעניין של שנים ספורות.
תספר קצת על השקל הדיגיטלי ככה בקצרה, מה זה אומר שזה מוכן, מי הולך להוציא אותו טיפה יותר לצופים שפחות מכירים ומעודכנים על זה?
כן, אני אשמח גם לשלוח פה אחר כך אם תרצה איזשהו רעיון שעשיתי בערוץ אחר, ואני מסביר על זה טיפה יותר לעומק. השקל הדיגיטלי בגדול זה כמו כל כסף דיגיטלי, שיאפשר לכם במקום להחזיק אותו בבנק, זה שורת קוד, להחזיק אותו בארנק פרטי משלכם, ואז למעשה אתה פטור מתלות בבנק, כן? מחר אתם רוצים להעביר, לא יודע, 100,000 שקל למישהו, אתם תלויים עדיין בבנק, הבנק יתקשר, לוודא מול מי, מול מה, וכו וכו וכו, או לקבל כסף מחול, כן? היום קיבלתי, אני זוכר, צ'ק מממשלת ארצות הברית, מרשות המיסים האמריקאית, כן? זה השקעת נדלן, הכסף הגיע, היה מהטרז'רי האמריקאי, כן? ועדיין הבנק בישראל עיכב אותי שבועיים מלקבל את הכסף, בגלל שהוא רצה לוודא שאכן הכסף מאיפה הוא הגיע ממשלת ארצות הברית, כתוב למעלה, כן, ממשלת ארצות הברית. בכסף דיגיטלי זה לא קיים, אנחנו מעבירים פיר טו פיר אחד לשני. מה בשקל, הרי מה המדינה רוצה לעשות? זה חדירה לפרטיות כמו שלא ראינו בשום תחום אחר בחיינו. המדינה בגדול רוצה, באמצעות הבלוקצ'יין, תדע כל טרנזקציה שאני עושה. הרי הבלוקצ'יין, על כל היתרונות שלו, הוא פשוט מאפשר מעקב של, ברישום של כל הטרנזקציות שקרו בין כל הארנקים בכל הזמנים מאז שמקימים את הבלוקצ'יין, מאז ההתחלה שלו. ואז למעשה אנחנו נותנים כוח למדינה לדעת מתי אני וניר העברנו למי כמה כסף. וזה דבר נוראי. עכשיו, הממשלה לא רוצה שאנחנו נחזיק את כל הכסף אצלנו בארנקים קרים, בארנקים שלנו, אז יש גם הגבלה כמה כסף, ניר, אתה יכול להחזיק, תוכל להחזיק אצלך בארנק קר, שזה עזוי, זאת אומרת, מה זאת אומרת? לדעתי זה 1,200 שקל, 1,200 שקל ביום גם טרנזקציה, הם גם מגבילים אותך בכמה כסף אתה יכול להעביר בארנק קר, זאת אומרת, הם מוצאים שקל דיגיטלי, אבל הם אומרים, רגע, יש גבול כמה אתה יכול להשתמש בו, כדי שלא תעזוב את הבנק. מה? זה בגדול. מדינה וכסף דיגיטלי.
זה נשמע כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר,
זה לנסות ללכת, זה להיות בלי, אבל להרגיש עם.
ברור, בדיוק.
בטווח הרחוק, הדבר הזה, הוא טוב לביטקוין. הוא טוב לביטקוין. למה? קודם כל, אנשים יבינו שיש פה אלטרנטיבה למערכת הבנקאית. יש פה אלטרנטיבה למערכת הפיננסית כולה.
אתה אומר זה לשם שלב ביניים.
בדיוק. נבוא, אני יכול לעשות טרנזקציות, אני תלוי בי, יש לי ארנק קר, אני לא תלוי בספקים אחרים, אולי זה גם עניין של המעלות, בפרוצדורות ובירוקרטיות, הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט. זה דבר אחד. מצד שני, רגע, זה נותן מעקב וכוח מאוד גדול של המדינה עליי, רגע, למה? סבבה, למה? זה אחד. שתיים, אם כבר כסף דיגיטלי, למה לי יהיה להחזיק כסף אינפלציוני, כמו השקל? השקל היום מאבד 5% מערכו. זה 5.2%, זה גובה אינפלציה, כן? זאת אומרת, מה שעולה היום 100 שח, בשנה הבאה יעלה 105. בארצות הברית זה יותר גרוע, זה פי 2 יותר גרוע, זה אינפלציה של 8.5, עד לא מזמן היה 9%. אז אם אני כבר מחזיק כסף, וזה כל כך קל, למה להחזיק כסף כזה? בוא נחזיק כסף אחר, שערכו לא רק שלא יורד, אלא באופן היסטורי, הערך שלו רק עולה. הביטקוין. ובא, הערך שלו תמיד עולה, ולטווח ארוך, ראינו את זה. אז בטווח ארוך, אם אתה שואל אותי, אנחנו איפשהו לקראת סוף העשור הזה, אנחנו כבר נהיה בכסף דיגיטלי, בטח ברוב המוחלט של העולם המערבי, והמעבר משם, מכסף דיגיטלי, כסף פיאט דיגיטלי לביטקוין, הוא יהיה מעבר טבעי, הוא יהיה מעבר חלק, הוא יהיה אבולוציוני ולא רבולוציוני, כי פשוט ההבנה וההיגיון הבריא, יביא את האנשים לשם.
מעניין, תראה, בסופו של דבר, אני מניח שגם, אני לא יודע כמה מהאחוז מהצופים שלנו, נקרא לזה ככה, מכיר ומבין את ההשלכות של CBDC ומה זה בכלל. ההשקפה שזה איזשהו שלב ביניים זה מעניין, אני בטוח שככל שהחינוך שוק, אם אנחנו מדברים על זה כבר פה, של הנושא הזה גם בארץ וגם בעולם, ככל שהוא נבין, אנשים יותר ויותר יבינו גם, מה ההשלכות של הדבר הזה, לטוב ולרע, אז אני חושב שבטח אם אנחנו מדברים על, על חבר'ה בטווח גילאים של 20-30, וחבר'ה גם יותר צעירים שיגדלו וזה, זה חבר'ה שדווקא פחות ילכו לשם, ומעניין לי לראות את החבר'ה שאוקיי, אתה מדבר על זה שעכשיו הם נותנים פה את המגבלות כאלה אחרות, מעניין לראות מה, גם בישראל ואגב גם בשאר העולם, מה, אוקיי, מה קורה אם אני לא רוצה, אם אני לא רוצה להשתתף בחלק מאותו CBDC, ואני רוצה, בוא נראה מה העונשים ומה ההשלכות ומה ההגבלות, זה יהיה סופר מעניין לראות איך הדבר הזה, באמת, כי בסופו של דבר הזה, באמת כמו שאמרת, כן אנחנו משתמשים בבלוקצ'יין, וכן אנחנו מראים את היכולות שלו, אבל מצד שני, אנחנו הולכים פה להיפך הגמור מביזור, כי בסופו של דבר, אוקיי, אם אנחנו מתנתקים מהבנקים, אבל אנחנו עדיין, מי שמנפיק את זה, זה הממשלה. אז זה יהיה סופר מעניין. אז באמת דיברנו על הנושא הזה של ה-CBDC, זה היתרונות, החסרונות. אני רוצה טיפה לחזור דווקא אחורה ולדבר טיפה על הביטקוין. הזכרת את זה שבמצבי קיצון, כן, זה הזמן, זה הטסט האמיתי, וזה המבחן שלו, וזה גם בהרבה מקרים, גם מעבר לביטקוין, אלא בהרבה מובנים, הרבה פעמים במצבי קיצון דווקא הם אלה שגורמים לשינויים בדברים, גם לאורך ההיסטוריה, שזה נקודה מאוד מעניינת. השאלה היא, והאם ביטקוין זה יש טענה במיוחד בעולם הקריפטו ולמשקיעים שלאו דווקא הם מוסדים אלא נקרא לזה יותר לריטייל ולחבר'ה שהם לאו דווקא ביטקוין מקסיז נקרא לזה ככה שאומרים אוקיי יש לביטקוין את השימוש שלו הוא יכול לשמש כמו שאתה אומר כסטור או וליו מעולה השאלה היא אם הוא בכלל כלי לתשלום כי בסופו של דבר מעבר לזה שהוא עובד כיום עדיין, והוא לא מתכוון להשתנות, בטח שלא בזמן הקרוב מפרוף אוף וורק, האם הוא יכול לשמש בשורה התחתונה ככלי תשלום יעיל להעברות, ולהיות כמו שאמרת בהתחלה עם הקוראים הסינים, המטבע העיקרי בעולם, ולהחליף את הדולר האמריקאי?
קודם כל, בשביל שהוא יהיה כזה, הוא יצטרך להיות יציב. הוא כרגע עדיין מטבע תנודתי, אנחנו, אתה יודע, השנה ירדנו מ-74-75%, אנחנו עדיין לא שם, הביטקוין נמצא בתהליך אבולוציוני, בסדר גמור, הוא מתפתח, אנחנו מדברים על בערך 200 מיליון ארנקים, אני שותף לדעה שעד שאנחנו לא נהיה במיליארד ארנקים, שזה פחות להערכתי עם הקצב צמיחה שלנו, אנחנו תוך פחות מחמש שנים שם, היום אנחנו מדברים על קצב צמיחה של 113% בשנה.
זה הטכנולוגיה הכי גדולה מבחינת קצב גדילה, למי שלא לקחה לפרופורציה, זה הרבה יותר ממה שהיה האינטרנט, וזה נכון? יותר מכל דבר, זה מדהים.
האינטרנט היה מחצית, האינטרנט היה נכון. כשלאינטרנט היה 200 מיליון משתמשים, בשנת 97 בערך, קצב הצמיחה של האינטרנט עמד על בערך 60-65% בשנה, זאת אומרת, הביטקוין זה הטכנולוגיה עם הקצב צמיחה הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, כפי שאנחנו מכירים אותה.
צריך גם להבין שהאינטרנט הוא זה שמאפשר לעולם להיות כל כך גלובלי, אבל עדיין, גם שיש את האינטרנט, עוד לא היה משהו כמו הקריפטו שגרם, גם שהיה כבר את האינטרנט.
לביטקוין, אתה מתכוון, כן. לא היה כמו הביטקוין. עכשיו, תחשוב מה זה עושה, תחשוב מה עשה, צריך לחשוב מה עשה האינטרנט למידע, ליכול שלנו לתקשר אחד עם השני, להעביר מידע ממקום למקום, זה הרי שינה את העולם מן הקצה לקצה, ובאמת היה חסר את המטבע, את הכסף של האינטרנט. עכשיו תחשוב מה יקרה בסיטואציה שכולנו על אותה רשת אינטרנט גם נוכל להעביר כסף אחד לשני באופן חופשי, זורם, באותה צורה שבה זרמו הודעות אס-אמס, באותה צורה שהאינטרנט זרם לכל מקום, פשוט יכולת לבוא להתחבר ולהתחיל לקבל מידע על כל דבר בערך בעולם. אז תחשוב, הייתה לך זווית אחת. יש היום בעולם בערך 1.7 מיליארד בני אדם, מכל אוכלוסיית העולם, שהם מה שנקרא unbanked. זאת אומרת שאין להם, שהמוסדות הפיננסיים לא מוכנים לפתוח להם חשבון בנק. הרוב כמובן, כפי שניתן להסיק מזה, זה מדובר באנשים מהעולם השלישי, פחות הזדמנויות וכו', פשוט פחות גישה לקפיטל וכו' וכו', העולמות פחות מפותחים, ועדיין אנחנו מדברים על 1.7 מיליארד בני אדם. עכשיו, מה קורה
בעלי שלך? מדינות מערביות שנהיות תנועות כאלה של חבר'ה שכמו הפודקאסט המאוד מפורסם, בנקלס, שזה בדיוק זה, זה חבר'ה שהם מורדים ואומרים, וואלה, אנחנו לא, וזה פודקאסט שהוא לא איזה מחתרתי או משהו, זה פודקאסט בין המצליחים כיום בעולם, וזה, הקונספט שלו זה בסופו של דבר מה שאתה מתאר פה, לאו דווקא מכורח המציאות ומזה שהמדינה שלהם לא זה, הרוב החבר'ה שם הם ממדינות מערביות, מארצות הברית וכו.
אז כן, אז כשמחברים כמות כזו גדולה, מכניסים, אתה יודע, אתה פשוט מגדיל את העוגה, אתה מגדיל את העוגה, זה מה שנקרא להגדיל אותו, יותר שחקנים משתתפים, יותר הון, יותר קפיטל, יותר ידיים, יותר מוחות, יותר ראשים וכו' וכו'. מה אנחנו עושים לכלכלת העולם ברגע ש-1.7 מיליארד בני אדם נכנסים למערכת הזאת? בזעיר אנפין אפשר לראות את זה באל סלוודור. אמנם הניסוי בתחילת דרכו, אבל תחשבו מה הקונספט, אני רוצה לתת לכם דוגמה את אל סלוודור. אל סלוודור זה מדינה במרכז אמריקה, מדינה ענייה. זו המדינה הראשונה בעולם שהחליטה שהביטקוין הוא מטבע לכל דבר ועניין. באותה מידה שאפשר להשתמש שם בדולר, משתמשים גם בביטקוין כמטבע חוץ. החליט הנשיא שלהם, אמר את הדבר הבא, תשמעו, בערך שליש מהתושבים שלי, הם אנשים עניים, הם unbanked. המערכת הפיננסית, גם ככה היום, לא מאפשרת להם, לא פותחת להם חשבונות בנק. אז אתם מבקרים את זה שאני מכניס את הביטקוין, לפחות זה שאני מכניס את הביטקוין, אני פותח לכל אחד חשבון שם. לפחות פתאום יש להם חשבון, והם יכולים לפחות להתחיל לעשות טרנזקציות שהם לא יאכלו לפני זה. ומה הוא עשה? הם פתחו את הארנק המפורסם שלהם, הארנק הממשלתי, ונתנו לכל אזרח, לדעתי, איזה 50-60 דולר, שזה לא מעט כסף בכלכלה המקומית שם, בשביל לפתוח, בשביל לקבל את הכסף הזה, אתה צריך לפתוח את הארנק הקר הזה שהממשלה אינפיקה, הוא לא בדיוק ארנק קר, אבל זה הארנק שהממשלה אינפיקה לכל אזרח, ואז למעשה, אוקיי, לכל אחד יש ארנק דיגיטלי עכשיו. וכל אחד יכול לשלם עם הביטקוין במקולת, למיסים, וכו וכו וכו. אבל פתאום יש לך 30% מהאוכלוסייה, שהם שחקן, שהם פתאום יכולים להיות שחקן, וזה הולך לשתי הצדדים, שני הצדדים מרוויחים, גם הם וגם כל השאר, שלא יוכל לעשות איתם עסקים בשום צורה. זה צד אחד. צד שני, הנה עוד צד, הצד הקלאסי. באסלוודור בערך 25%, גם 30% מהאוכלוסייה, לא עובד באסלוודור עצמה, הם עובדים בארצות הברית, ושולחים כסף הביתה. מאגרי עבודה קלאסי, כמו שאנחנו מכירים, הם מדינות לא מפותחות, אממה, הכסף שהם מרוויחים, ושולחים בחזרה הביתה, בערך 6-7% הולך לעמלות, ולפעמים 8%, Western Union, הבנקים, המוסדות הפיננסיים, בא הנשיא שלהם, ובצדק אומר, רגע, אני גם ככה המדינה ענייה, אני גם ככה האזרחים שלי עובדים מאוד מאוד קשה, אנחנו משלמים פה עמלות מטורפות, על מישהו שלא באמת נותן לנו ערך אמיתי, מה הוא עשה? הוא לא באמת הלך והעביר את הכסף, שאותו עובד מאל סלוודור, נמצא בארצות הברית, נתן לבנק או לווסטרן יוניון, מה הוא לא רץ בחזרה והעביר כמו פעם, כן, למשפחה שלו, זה הכל גם ככה דיגיטלי, לא אם זה הכל ככה דיגיטלי, בואו נעשה את זה בביטקוין, הביטקוין פותר את זה, ותראה כמה כסף הוא חסך, כמה כסף הוא משאיר לאזרחים שלו בכיס, מעמלות לפקידים שלא באמת נתנו ערך לאותם עובדים בתהליך העברת הכסף, ומצד שני הוא הביא חלק ערים מהאוכלוסייה, פתח להם את האופציה להחזיק מה שנקרא חשבון בנק, שזה ארנק דיגיטלי, זה חשבון בנק מהלך שהוא שלך. אז הביטקוין באמת הוא פותח פה גבולות, הוא מאפשר דברים שלא היו קיימים לפני זה. אז נכון, באסלוודור, על הניסוי הראשון הזה, יש המון המון בעיות, ואני מכיר את הטענות, ובאמת, חלק מהטענות הן גם נכונות וטובות, זה עדיין לא עובד בצורה מושלמת, כמו שהם היו רוצים, אבל הם כבר התקדמו, כבר במקום הרבה יותר טוב בעיניי, מאיפה שהם היו לפני כן, לפני אישור הביטקוין כמטבע, כליגל טנדר.
אז באמת למדינות כאלה זה איזושהי אלטרנטיבה שכן קיימת, ואני ידעתי עוד לפני שהגעת לפודקאסט שלא סתם אתה, וגם מהיכרות שלנו, ידעתי שאתה לא סתם אתה דירקטור אוף סיילס, ואני יודע איך אתה מדבר ומתראיין, אבל אני כן חשוב לי גם להראות את הצד השני, ודיברת על זה שזה לא היה מושלם, ושיש חסרונות, ושעדיין דיברת מאוד בקצרה על כמובן על התנודתיות, אבל יש פה הרבה מעבר לזה. ולאו דווקא לביטקוין, אלא לקריפטו באופן כללי. אז אני כן רוצה לחסות ולדבר פה, כדי לתת באמת את התמונה לא החד-צדדית הזאת, של מה חסר כיום, וטיפה לדבר על החסרונות, גם של ביטקוין וגם של שוק הקריפטו באופן כללי, פשוט מה לעשות כרגע, ביטקוין ואיתרם זה השחקניות הכי משמעותיות, אז כן.
קודם כל אני עושה סיילס כי אני אוהב אנשים, ואני אוהב לעבוד עם אנשים. על הביטקוין אני כמובן, בוא נדבר על החסרונות של הביטקוין. אז אמרנו, הוולטיליות שלו, זה אחד. שתיים, לקנות ביטקוין. לא נוח, לא נוח. בסדר, זה עדיין היוזר, אתה יודע, האינטראקציה שלך עם הפלטפורמה הזאת, עם התשתית, לא נוחה. אבל זה בסדר, זה אבולוציוני. אני בשנת 94, אבא שלי חיבר אותי ואת אחי לאינטרנט, אני לא יודע, אתה כנראה לא זוכר, אתה צעיר, אבל אתה יודע מה פעם היה צריך?
אני עוד לא נולדתי. בשביל...
כן, פעם בשביל להתחבר לאינטרנט, היית צריך לקחת איזה קבל מעצבן של מודם, אף אחד בבית לא יכול לדבר בטלפון, היה את הרעש שהוא היה מתחבר לרשת האינטרנט, היה עושה כזה רעשים וכולי, אף אחד לא יכול לדבר בטלפון, לוקח כמה דקות, כל החיבור הוא היה פרוצדורה מאוד לא נוחה. אז אם היית שואל בשנת 74, 5, 6, מה יהיה עם האינטרנט, אז זה היה לך משהו שהוא... לא ברור איך הוא יהיה סקיילבילי, כי סבבה, אז אני באתי מבית עם אבא שאוהב גאדג'טים, והוא מהנדס, ובית מאוד מאוד סביב האלקטרוניקה וכולי, אבל מה קרה לכל מי שלא? אז הם פחות היו מחוברים, לא היו חלק מהדבר הזה. וביטקוין עובר את התהליך האבולוציוני, בדיוק זה, הוא כרגע לא נגיש, הוא כרגע לא נוח, אבל זה הכל בפיתוח. היום תשים לב, צריך לשים לב, לעקוב אחר איפה הולך הטלנט, איפה הולכים הכישרונות, במה הם מתעסקים, במה הם עובדים. אנחנו רואים שבתעשייה הזו שאתה מסקר הרבה, ווב 3, מה שנקרא, והביטקוין, תראה כמה טלנטים, כמה מוחות, כמה מפתחים עובדים היום על פרויקטים, באמת פרויקטים מהפכניים, בשביל להנגיש את זה, כי הרי מדובר במשהו אמיתי, מדובר בטכנולוגיה הכי גדולה מאז האינטרנט, זו תשתית שלמה. לכן מזה אני רגוע. אי אפשר לראות את כל הפתרונות באמת באבולוציה מאוד כל כך גדולה, סליחה, במהפכה כזו גדולה, לוקח זמן לדברים להתבשל, וזה נבנה נכון, זה נבנה הדרגתי, וזה גם לא נבנה על ידי גוף ריכוזי אחד, וזה היופי שבדבר. אני מזכיר לך שגם בווב אחד, באותה תקופה בשנות ה-90, מה היה? מה היה האינטרנט? באותה מידה שיכולתי לקרוא משהו בעיתון, היה פשוט עיתון דיגיטלי. לא היה בה שום דבר מיוחד, ובאמת הטענה הייתה בשנות ה-90 ש... אוקיי, זה לא נוח לשבת עם מחשב, אגב, לא היה לפטופים, כמעט ולא היה לפטופים, הלכה את המסך הענק הזה, ואת המקלדת המחוברת, ואנשים אמרו, בוא נה בבוקר, שאני שותה קפה, לא נוח לי לשבת הרי מול מסך כזה ולקרוא את העיתון. אני מעדיף את העיתון שלי, אני יער, אני יכול להזיז אותו, אני יכול לשים תועלה, אני יכול בשכיבה, אני יכול בישיבה, וכו וכו.
ואלה היו הטענות. זה לא כזה יקר, בטח שבהתחלה מחשבים ודברים כאלה, לא היה לזה.
הטענות היו נכונות, אבל היה ברור שהאינטרנט ועולם המחשוב הולך למקום אחר. אבל גם פה בביטקוין, כרגע לא נוח, אבל התהליך, כל התהליכים הם בפיתוח, אז שים לב גם איפה עולם הארנקים נמצא, איפה עולם הארנקים היה לפני כמה שנים, איפה, אתה יודע, לפני רשת הלייטנינג איפה היינו, איפה אנחנו היום. אז זה... אם אנחנו מדברים על הצד הזה, אני הייתי פחות מוטרד, הייתי פחות מסתכל על זה כחיסרון. פשוט תהליך הדרגתי של פיתוח.
אז יש לנו את העניין של מעבר לתנודתיות, יש לנו את החוויית משתמש, את ה-UX, UI, שזה נכון. עוד לא שם. ואתה מדבר גם בסופו של דבר, צריך גם להתייחס לעובדה שכרגע מבחינה עובדתית, ככלי תשלום, זה רחוק מלהיות שם. בין אם זה בארץ ובין אם זה בעולם, אז גם עד שהדבר הזה יקרה, אם בכלל, בין אם זה יהיה ביטקוין או מטבע אחר, זה ייקח המון המון זמן. מבחינת עוד דברים שאתה, כי זה השלושה העיקריים והמרכזיים שכל הזמן חוזרים עליהם, יש פה עוד דברים שאתה חושב שדרושים, או שאתה אומר, טוב, יש לנו פה איזשהו תהליך שלוקח זמן, אנחנו דיברנו על הקצב צמיחה המדהים שלו, ופה זה מסתכם.
נראה לי זה הבעיות המרכזיות, ודווקא, וטוב שהצבעת עליהם ישר, אני שמח שלא הלכת על הדברים, למה ש... אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, למה שהמיינסטרים הולך, המיינסטרים מה הוא אומר, זה אי אפשר לסמוך עליו, אפשר לגנוב וכל סתות, המיינסטרים
בכלל לא מבין... מי ששומע את הפודקאסט הזה הוא לא מיינסטרים, זה אני יכול להגיד לך, זה בטוח.
אז יופי, זה טוב, כי אתה נוגע בנקודות המרכזיות, כי הבעיות של ביטקוין והבעיות של קריפטו, זה לא מה שכותבים בעיתונות, שנפרץ ואין על מי לסמוך וכו'. זה, בוא נשים את זה בצד בכלל. זה לא הבעיות המהותיות של של השוק הזה. יש כמובן את הבעיה גם התדמיתית. היום אנחנו עדיין, כן, בוא כן ניגע בסיפור הזה. האיום על הבנקים כל כך גדול, שהפרופוגנדה מצד התקשורת, ומי שנהנה מהכסף של הבנקים, בעיקר כספי הפרסום, הפרופוגנדה נגד הביטקוין וגם נגד הקריפטו, היא פשוט איומה. היא פשוט איומה. אני שמעתי היום עיתונאית פה בישראל, שהתראיינה, ואנחנו מכירים אותה, לא משנה משמע, היא פשוט מגיעה עם אג'נדה לכל כתבה, אז הקריפטו פשוט לא מעניין אותה, היא יש לה אג'נדה, היא באה איתה מהבית, אתה רואה את זה בכל הכתבות, וזה כל מה שחשוב, זאת, אין רצון לחנך את השוק להסביר שיש פה באמת מהפכה בסדר גודל גדול, ואנשים באמת מושפעים מהטרש הזה, וזה איום, כאילו, אני רואה בזה איום לצורך העניין, לא פחות גדול.
לגמרי, אני רוצה להגיד ולהזכיר גם דוח שיצא של Chain Analysis, למי שלא מכיר, זה חברת אנליטיקס בין הגדולות, אם לא המובילה בתחום, והם באמת דיברו והם הוציאו בדוחות, כמה כסף באמת מתוך כל מה שקרה בקריפטו, וכמובן שביטקוין זה נגזר מזה, כמה כסף מכל הטרנזקציות ומכל הווליום שקרה, הוא בין אם זה AML ובין אם זה כופר ובין אם זה כל הדברים האלה, כל הדברים שהפרופגנדה הזאת שמתייחסים אליה, בסופו של דבר אם מתייחסים לזה, זה אני אציב ואני אתן לינק גם למאמר הזה וגם לפוסט שכתבתי, זה כתבתי את זה בלינקדאין, אז זה היה באנגלית, אבל אני כמובן יוסיף את זה. זה היה באזורים של 0.0%, שכמובן שזה בסופו של דבר מסתכם במיליארדים, וכמובן שיש בעיות שצריך להתייחס אליהם, ואנחנו רואים את האכיפה שקורית שאפילו היא יותר מדי קשה, וניגע לזה לפרקים אחרים, אבל אני לגמרי מסכים איתך, אם נסתכל על זה ברמת האחוזים, זה כל כך שולי, ואנשים, עשיתי על זה שאלון בלינקדאין, כי הבנתי חלק מאותה פרופגנדה ומה שאתה מדבר, התדמית של הדבר הזה, הייתי בטוח שנתתי 4 אופציות, וידעתי שהאופציות של האחוזים שאנשים יבחרו, יהיו הרבה הרבה יותר גבוהים ממה שזה בפועל, של האחוז של כמה של מהכסף שומש, לדברים שמסתכלים ואנשים חושבים שזה רק זה, או שזה הרוב, או שזה 10, 20, 30 אחוז, וזה לא קרוב מבחינת המספרים, אז זה לגמרי זה, ועוד נקודה שנגעת שהיא לא פחות חשובה לדעתי, וזה חלק מחינוך שוק אם אנחנו כבר מדברים על זה, זה עניין של בסוף אם אנחנו רוצים ללכת לנושא הזה ולעולם הזה של ביזור, אז צריך לקחת ולהבין שאוקיי, יש לכם את האופציה, כמו שאתם גם נותנים למשקיעים קשירים ומוסדים, של לתת את הקסטודי הזה, אבל מעבר לזה, כמשקיע פרטי עכשיו, יש לי את האופציה או ללכת לקסטודי, או כן, לקחת את האחריות על עצמי, ואם איבדתי את הסיסמה, או אם נכנסתי לאיזשהו לינק, אז כן, זה אחריותי גם שהפסדתי, ולא יהיה לי פה איזשהו גוף לפנות. יש פה איזשהו טרייד-אוף בין, אם אני רוצה ללכת יותר, ככל שאני הולך יותר לעולמות של הביזור, ולהתנתק מאיזשהו גוף, אתה לא יכול אחר כך לבוא בטענות ולחפש איזשהו גוף, ללכת ולהתלונן, כי אין בסופו של דבר. אז יש פה את הטרייד-אוף הזה, חשוב להבין, חשוב להסתכל ולדעת איך להתנהל נכון, וזה חלק מאותה טרנספורמציה ומהפכה שקורית, ואנחנו מכסים את זה פה בפודקאסט, ומכסים את זה בעוד המון המון מקומות לא פחות טובים, על כן, על איך לדעת להתנהל בצורה חכמה ובצורה בטוחה גם, וזה סופר חשוב. ככה, לפני שאנחנו מסכמים, יש עוד משהו שתרצה להוסיף לפני שאנחנו באמת סוגרים את הפרק הסופר מעניין הזה?
כן, אתה יודע, ובהמשך למה שאמרת, זה מזכיר לי שבשנות ה-90, כשביקרו את האינטרנט סקפטים, אמרו שעכשיו למעשה, כל התומכי אינטרנט אמרו שעכשיו כל אחד יכול להיות כתב, כל אחד יוכל לדווח, כי אתה לא צריך היום בשביל, ברגע שהאינטרנט נכנס לחיינו, אז אתה כבר לא צריך להיות בעל עיתון, מוציא לאור, עם בית דפוס, בשביל לדווח חדשות, אתה פשוט יכולת לעלות לאיזשהו אתר, מה שאתה חושב, ואנשים יוכלו לקרוא את זה. אז הייתה איזושהי טענה של כל האינטרנט סקפטים שאמרו בתגובה, אז מה, כל ילד עכשיו יכול להיות עיתונאי? כל ילד יוכל לכתוב מה שבא לו, את דעתו? אז א', כן, כל אחד יוכל
להיות. אני הוכחה לזה, אני ואתה.
כן, ופשוט מה שאנחנו כציבור למדנו זה שאנחנו צריכים לברור עכשיו, יש המון מידע, ואנחנו בוררים מה בעינינו אנחנו מקבלים, מה לא, ואיך אנחנו מסתכלים על כל פיסת מידע שאנחנו קוראים, מה שלא היה בעבר, כי קיבלנו את זה כרב וקדש וכו'. אז אותו דבר גם פה, ומה שציינת, ברגע שנותנים לך עם הכסף שלך בקריפטו, בביטקוין, אומרים לך, קח את מירב החופש, מירב החירות, הכסף שלך יושב אצלך, שום פקיד לא יכול להגיד לך מה לעשות איתו, אף אחד לא יכול להקל לך את זה, אף אחד לא יכול למשוך את זה, זה אך ורק שלך, זה אפילו פיזית לא קיים, אתה יכול רק לזכור את הגיבוי, את אותם 24 מילים בראש, וזהו, ויש לך גישה לארנק שלך. מקסימום חירות, אבל יש לך גם מקסימום אחריות. זאת אומרת, אין אחר כך שחזר סיסמה, או תתקשר לכוכבית 2030, לדבר עם פקיד, כי שכחת את הגישה. אז זה הטרייד אוף, בסדר? ואני, פעם ככה, הדוגמה הזו עלתה לי.
סכם בדוגמה, ובאמת איפשהו ככה גם מסכם את הפרק לגמרי. אני שוב עודה לך ולמי שצפה בפרק על הזמן, היה פרק סופר מעניין. כמובן כל מה שדיברנו עליו, גם הרעיון שלך, הכל יהיה לינקים למטה למי שרוצה. גם לקבוצת הטלגרם שלנו, שאנחנו מעלים שם לינקים ללייבים השבועיים שהם בנושאים יותר עכשוויים. וזהו, שוב תודה ונתראה בפרק הבא.
תודה רבה.